שלום, אנחנו בפרק א' של מסילת ישרים. זה תלוי במהדורות, אבל זה פחות או יותר בסוף העמוד הראשון של פרק א'. וכשתסתכל בדבר, במהדורה שלי למשל זה שש שורות מלמטה, אבל זה תלוי. וכשתסתכל בדבר תראה. מצאתם? וכשתסתכל בדבר תראה. כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. ואז שאלנו בפעם שעברה, מה משמעותה של אותה דבקות? מהי הדבקות? כי דבקות, הכוונה, השתלבות, בדרך כלל. כי זה המשמעות של הביטוי דבקות. השתלבות. כלומר, מה שמשתווה, דבק. מה ששונה, לא דבק. כלומר, השוויון יוצר את הדבקות. עכשיו יש פה בעיה שביחס אל הבורא יש שני שינויים בין הבורא לבין הנברא. הבורא, בהגדרה, הוא מי שנותן הוויה, כל עניינו להעניק הוויה לזולתו, ואילו הנברא איננו נותן הוויה לזולתו. זה שינוי ראשון. שינוי שני, הנברא בהגדרה מקבל הוויה. ואילו הבורא יתברך אינו מקבל חס ושלום. אם כן, יש כאן סתירה בין, לא סתירה, יש איזו שונות תהומית בין האלוה לבין מי שאמור להידבק בו. אז איך עכשיו לדבר על דבקות? זאת הבעיה שמעסיקה אותה. ובמיוחד שהשינוי הזה לכאורה לא ניתן לתיקון. זאת אומרת, אם הנברא הוא נברא, הוא מוכרח לקבל. אם הבורא הוא בורא, אז בהגדרה הוא הנותן. אז איך ייתכן בכלל שינוי בדבר הזה? אלא שיש כאן איזושהי משימה מוסרית של השתנות הנברא. הייתי אומר כך, הגורל של הנברא, ברגע שהוא מכיר את עצמו כנברא, הוא גורל טרגי, כמעט. בגלל שהוא יודע שהוא נברא כדי לקבל, והוא גם יודע שלקבל זה רע. זה רע כי זה הופכי לבורא. הבורא כולו נתינה, ואני כולי קבלה. זה בדיוק הפוך. ואז האפשרות של דבקות בו נעלמת. בסדר. תלוי איך. זה עכשיו משהו מעניין. זה לא בהכרח רע. אם, כי אתה מוסיף לזה, כוונות נוספות. אני מקבל על מנת ש... זה כבר השאלה אם זה עיקר לקבל. כלומר, אם אנחנו צריכים לקבל נטו, זה רע. והייתי להשתמש פה במושגים שלקוחים מתורתו של הרב אשלג, שהם מבררים את זה בצורה סכמטית, אבל אני אומר מאוד עמוקה. אפשר לומר שהתהליך הפנימי של השתנות הרצון של האדם לפחות, עובר ארבעה שלבים. השלב הראשון זה הרצון לקבל על מנת לקבל. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה מופיע בשני סוגי אנשים. הסוג הראשון זה התינוק. התינוק רוצה לקבל, והסיבה שבגללה הוא רוצה לקבל, המטרה שלו, זה שהוא רוצה לקבל, זה על מנת לקבל. זאת אומרת, אין פה שום מטרה מעבר לזה. מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל מה שהוא רוצה לקבל. זאת אומרת, חלב, חום, אהבה, החלפת חיתולים וכדומה. אם הוא נותן חיוך בחזרה, זה לא מתוך כוונה לתת את החיוך, אבל בי שהמחליף החיתול מאוד מרוצה, אבל הוא מצד עצמו לא מתכוון לזה, הוא מבסוט פשוט. כן? כלומר, עכשיו, אם אנחנו נעתיק את ההתנהגות הזאת של התינוק אל מבוגר, יש גם מבוגרים שהם כאלה, זה רשע. כלומר, התינוק מתנהג בדיוק כפי שמבוגר רשע מתנהג. אבל יש הבדל עצום, כשאנחנו פוגשים מבוגר רשע שמתנהג כתינוק, אנחנו מאבחנים אותו כרשע, וכשאנחנו רואים את התינוק שככה מתנהג, כולנו נמוגים. וזאת, משום ש... מהתינוק זה מה שאנחנו מצפים. זהו השלב בחיים שהוא חייב למצות ואם זה יחסר לו, הוא בסכנה. לכן זה חשוב שהוא עבר את השלב הזה. אבל בשלב הזה אין דביקות. כלומר, אין הוא משתווה כלל אל בוראו. אין לו דביקות בבורא. הייתי אומר, יש דביקות עצמותית, כי ככה ריבונו של עולם עשהו. אז הוא בהחלט דומה למה שריבונו של עולם רצה ממנו. אבל דביקות הכרתית אין אצלו. השלב השני הוא שלב יותר מסובך, הוא השלב של הילד. זה כאן כבר אין רצון לקבל על מנת לקבל, כי כבר חינכו אותו ולימדו אותו שאם הוא לא ייתן, הוא לא יקבל. ואז הוא מוכרח לעשות שיעורי בית כדי לשחק בחצר. הוא מוכרח לטול ידיים כדי לקבל סנדוויץ'. הוא מוכרח לעשות כל מיני דברים, הוא מוכרח לעזור לאח שלו לעבור את הכביש כדי לקבל יחס טוב וכדומה. אז הוא נותן, אבל המטרה שלו זה על מנת לקבל. זה החינוך. אם אנחנו נעתיק את ההתנהגות הזאת מן הילד אל המבוגר, מה נקבל? צבוע. כלומר, הצבועים ככה מתנהגים, הם נותנים על מנת לקבל. כלומר, אחד אומר, אני נתתי צדקה, ומדוע אני נותן צדקה? ברור, היו עיתונאים שם. אז איך לא אתן? זה כדאי. זה מקדם את העניינים שלי. אז הוא נתן משהו, בוודאי שמקבלי הצדקה קיבלו משהו. אבל המטרה של הנותן הייתה על מנת לקבל מזה רבע. כלומר, שיווי המשקל הוא לטובת הקבלה עדיין. שלב שלישי, כן בבקשה? מה? מבחינת הדבקות, תפל, מתחילה להיות איזושהי דבקות הכוונים טכנית. כן, מצד ההכרה האמיתית שלו, ודאי שלא. זה לא, זה עדיין בלוף. אבל גם בלוף זה שווה משהו. הגמרא אומרת שחוצפה אפילו כלפי שמיה מהני. כלומר, זה מועיל. אדם שמתחצף, אפילו כלפי הקדוש ברוך הוא, זה בסופו של דבר קצת מועיל. כי הוא הביע משהו, הוא הביע איזשהו רצון, אפילו שזה מעורבב בהרבה סיגים. כן.
ילד שבא ונגיד, אומר תודה בגלל שקיבל שוקולד, לא כי הוא רוצה להגיד תודה, כי הוא לא יקבל...
נכון, אז זה נקרא שהוא נותן, הוא נותן תודה, על מנת לקבל שוקולד. זה השקעה, כן, כן, אז זה השקעה. אז כלומר זה צביעות, זה צביעות מוחלטת, אלא... שאנחנו מאוד אוהבים את הילדים שככה מתנהגים, כי אנחנו לא מצפים מהם למשהו אחר. אין לנו ציפייה להתנהגות מסוג שונה, ולכן זה בדיוק, זה החינוך כאן הצליח. הצלחתי לעשות אותו צבוע. מצויה. יש שלב שלישי שקורה בדרך כלל בתקופת הנערות. כלומר, מגיל 12-13 עד בערך גיל 20, זה התקופה ש... מתחילה עם היכולת הביולוגית של האדם לתת חיים לזולתו. ויחד עם זה, מבחינת החינוך, אם זה הצליח, אז האדם התחיל להתאהב בנתינה, ואז הוא מתחיל לרצות לתת, לא על מנת לקבל, אלא הוא מתחיל לרצות לתת על מנת לתת. זה האידיאליזם של תקופת הנערות. תקופה מפוארת, מגמר הבחינות, היא מולידה גיבורי מלחמה. גיבורים מלחמה הם צעירים, והם מוכנים להקרב. זה גם מוליד משוגעים. כן, כלומר, אם אנחנו מעתיקים את ההתנהגות הזאת של הנותן על מנת לתת, אנחנו מעתיקים את זה למבוגר, יש לפנינו משוגע. מה? פשוט, המשוגעים חושבים, המשוגע מסוגל לחשוב את עצמו אלוה, נכון? הרי מי יכול רק לתת בלי לקבל? רק הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם אומר, אני רוצה רק לתת ואיני רוצה לקבל, אני רוצה לתת על מנת לתת. הקצה של ההכרה הזאת, זה מוביל להזדהות של האדם מהבורא. הוא חושב את עצמו אלוה. לכן גם מצאנו שכל אלה בהיסטוריה שחשבו את עצמם אלוה, היו צעירים, מה?
קצרה.
זה הקצרה, זה הקצה. כן, אנחנו פשוט. יש יותר דבר. כן, בלו. הקצנה היא מוצדקת. זאת אומרת, אנחנו באים פה לדבר על קטגוריה. אם מישהו... כל ההכרה שלו זה רק רצון לתת על מנת לתת, אז הוא משוגע.
מה
טוב,
מה
עם
השאלה?
לא, הוא אדם רע. בגלל שהוא חושב את עצמו אחרת ממה שהוא. אז הוא רע. אלא שזו תקופה שצריך לעבור אותה. כלומר, זו תקופה שהיא הכרחית. לכן, מן הנערים אין לנו טענות. אין לנו טענות כלפי הנערים, כי זו תקופה שהיא הכרחית לשם העניין המוסרי. אבל זה עדיין רע. כן, זו גם התקופה. שמבחינה סטטיסטית יש בה הכי הרבה התאבדויות. כי היא תקופה שבה האדם איננו מסוגל לקבל את גורלו כמקבל. אבל הוא יודע שהוא צריך לקבל, ולכן עולמו נראה לו טרגי, זה נראה לו מערה עצומה, ולכן אינו מסוגל לקבל את העולם הזה, ולכן מתאבדים הרבה בגיל הזה. לכן זו תקופה שהיא הכרחית, חייבת גם להיות קצרה. ו... למשל, אחד יש לו בגרות במתמטיקה מחר בבוקר. כן? אז ההורים אומרים לו, תלך לישון, מחר יש לך מבחן בגרות. כן, אבל יש שבת, יש שבת, יש שבת בסניף, כן? כלומר, יש שבת מחזור. ועוד לא גמרתי להכין כל הקישוטים הנצרכים בשביל לקשת את הסניף. אבל אתה צריך בגרות. אתם, ההורים שלי, בכלל אתם לא מבינים שום דבר. מה שחשוב לכם זה רק ההצלחה והקריירה. אינכם מבינים מה זה אידיאל. כן? אתה תלך לישון, תנה מה צריך. כן, אז מתחילים להריג. נכון? ברור. ברור למחרת בבוקר, מגיע למבחן בגרות ככה, ואחר כך הוא מבקש מועד ב' וכל מיני דברים כאלה. אז זה נקרא שהוא הקריב את עצמו, כן, מעבר למידה. זאת מידה בנפש. כן? זה מה שנקרא יתרון טוב הלבב, שהרמב״ם אומר שהיא מן המידות הרעות. אפשר לנסות. איך לנסות? לא. לא יודעים, מה אפשר לעשות? הוא ילד. הוא נער. כן. והשלב הרביעי הוא שלב שאמור לפתור את הבעיה, כלומר, אם זה מצליח. אם זה לא מצליח, אז יש נסיגה אל השלבים האחרים. זה השלב שבו האדם מקבל על מנת לתת. מבחינת המוסר של היהדות, זאת תהיה הצלחה. שהוא מכיר בזה שהוא מקבל, כלומר, יש פה ענווה, הוא מקבל את עצמו כנברא בעצם. הוא מקבל את העובדה שהוא מקבל. ובזה עושה נחת רוח ליוצרו שרצה שיהיה מקבל. אז בעצם זה שהוא מקבל את העובדה שהוא מקבל, בזה הוא נותן. אז הוא מקבל, אבל כל הקבלה הזאת היא על מנת לתת. זה מה שאתה אמרת, לאו דווקא. כן, הוא מקבל על מנת לתת. אז כמה שיקבל, זה עוד יותר טוב. זה תמיד על מנת לתת. כלומר, השיווי משקל, זה מאוד דומה לשלב השני, אבל בשיווי במאזן לטובת הנתינה לעומת הקבלה. כן? או, אז השלב הרביעי, הוא בעצם השלב של הדבקות. כן, הדבקות היא אמיתית. כי הוא דומה לבוראו בזה שהוא נותן, והעובדה שהוא מקבל איננה מפרידה אותו מבוראו, מפני שהוא מקבל על מנת לתת. כל הקבלה הזאת היא נתינה. בסדר? זאת היא עבודה מיוחדת. זה לא פשוט השלבים האלה. זה גם מזדהה במידת מה עם השלבים של המסילת ישרים. עם השלב של הצדיק, הבינוני, בסדר, הצדיק, החסיד והקדוש, מה שדיברנו. כן? שאצל הצדיק בעצם יש נאמנות לצו, אבל זה על מנת לקבל. הוא נותן, אבל על מנת לקבל. החסיד שמקדש עצמו במותר לו, וגם מה שמותר אוסר על עצמו, דומה לנער שנותן על מנת לתת, והקדוש שכל מאכלו ומשתהו הוא לשם שמיים, הוא מי שמקבל על מנת לתת. בואו, זה דומה לשלבים האלה. בעוד שהשלב הראשון של מקבל על מנת לקבל זה הישר, כן? דברנו על ארבעה שלבים במציאת השלבים, זוכרים או לא? לא זוכרים? אז יש מה אני מלמד, תגיד. יש זוכרים, יש זוכרים, נכון? נכון. ישר, תדיד, חסיד וקדוש, זה בעצם, אם תשימו לב, זה דומה לארבעת השלבים המוסריים האלה שדיברנו עליהם. ולכן כאן צודק מאוד רמח"ל, אם אני יכול לתת לו ציון, שאומר, כשתסתכל בדבר, תראה כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, כי זה פותר את הטרגדיה של הנברא. כן.
זה שגם כשאני קובל על מנת לתת,
שתי תשובות בדבר. או שתאמר, החינם, אם באיזה בית עדיין הוא מוכן לקבל רק בשביל, לתת רק בשביל הרגשה הטובה שלו, מילוי האידאל שלו, אז עדיין הוא לא הגיע לקטגוריה הרביעית. זה אפשרות ראשונה. כן, הרי משה רבינו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו כדי להציל את עם ישראל. דבר שני, ייתכן לומר שבשלבים כאלה, נגיד, הנאה אידיאלית, כלומר, אגואיזם אידיאליסטי, איננו רע. כי יש כאן, כי כל מה שאנחנו מבחינים בין הנושא לבין הנשוא, ביני לבין הפעולה החיצונית, זה עדיין בשלבים ראשונים של ההכרה. אבל בסופו של דבר, בשלבים עליונים של ההכרה, כשאני מבסוט, אני יודע שזה גם אידיאל. כן? זה משל בהכרת האלוהות. הרב קוק אומר במוסר הקודש, לא במוסר הקודש, באורות הקודש. חלק ב', הרב קוק אומר שכל הכרה באלוהות ידיעת השם, שאיננה ממלאת את הנפש עונג שלם מכל צד, וידוע שהיא שקרית. זה קצת מוזר. להגיד, השקפה זו אינה נכונה כי לא נעימה. הרבה פעמים האמת היא אמת אף על פי שהיא לא נעימה. אבל זה באמיתות חלקיות. אם אנחנו מגיעים לאמת האבסולוטית, היא מוכרחת גם להתיישב על הכל. לכן, מוכרח להיות בדעת אלוהים אמיתית, נועם מכל צד. כן.
כן?
תלוי למה הוא בונה את בית כנסת. יכול שהוא בונה בית כנסת כי אמרו לו, הוא בונה בית כנסת כי הוא רוצה להרוויח כסף, זה אפשרות ראשונה. או לקבל תהילה. יכול שהוא בונה בית כנסת בגלל שהוא רוצה למנוע מאחרים לקבל את הירושה שלו. כלומר, כל הכסף שלו הוא ישקיע בית כנסת כדי שהילדים שלו לא יקבלו את הירושה. יש אפשרות רביעית. הוא עושה את זה כדי שיהיה מקום לאנשים להתפלל, בגלל אהבת כלל ישראל. כן, כל מיני דברים כאלה. אז הוא עושה לשם שמיים. זה לא קשור לנושא, אז זה דבקות. אז הוא בא חסיד. אם הוא נותן על מנת לתת, הוא חסיד. עכשיו, אם הוא עושה בית כנסת, ושם הוא עושה לעצמו מושב מזהב, כן? אז יש שתי אפשרויות, או שהוא בשלב השני, או בשלב הרביעי כבר, או שהוא קדוש כבר. למשל, דוד המלך בנה את בית המקדש, נכון? כמעט בנה. גם שלמה המלך בנה. עכשיו, שלמה המלך בנה, ויש הלכה, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. כלומר, שלמה המלך בונה בית, שבו הוא יודע שהוא יישב שם במקום של כבוד. נכון? אז זה שלב הרביעי, הוא קדוש. הוא יודע שהוא עושה את זה לשם שמיים, זאת אומרת, הוא יודע שמלך ישראל צריך להיות מכובד, אז הוא מפאר את מלכותו ואת עצמו לשם שמיים. ואם הוא לא יקפיד על זה, אז הוא פוגע במלכות ישראל. כמו שמצאנו למשל ברבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה היה נכדו של רבי יהודה הנשיא. והוא גם היה נשיא. והוא לא היה מקפיד על הופעתו. הוא היה נשיא ישראל, אבל הוא לא היה מקפיד על בגדים מיוחדים. אז רבי יוחנן נתן לו תוכחה על כך. אמר לו שאם אתה עושה כך, אתה פוגע בציבור. אז אתה צריך להתלבש בבגדי רקמה וזהב. כן. הקדוש ברוך הוא נותן בלי חשבון.
למה אתה עושה את זה כבוע? שאתם לא כאילו זה...
כן, שאלה יפה, אבל זה יהיה רחב מדי, אבל זה לא, כיוון שזה לא הנושא, אני לא אענה. בסדר? בבקשה. כן, הוא עוד לא מוסרי בכלל. הישר זה מי שפותח את ספר מסיעת ישראל.
מה?
יש לו נכונות, אבל מצבו, הכרתי כמו, אני שאל אותו, למה אתה רוצה לקבל? הוא אמר, כן, אני רוצה לקבל. אמרו לו, כדאי לך לקום מסיעת ישראל, יש מה לקבל. אז זה קורה. הוא שמע שלהיות צדיק זה דבר שמכובד. זה כבר להתחיל את זה, כן, נכון, אפשר לומר. הישר כבר יצא מגדר השם. לכן אמרתי, זה לא בדיוק מה שזה. טוב, אפשר להמשיך? כן, וכשתסתכל בדבר, כלומר, תסתכל כאן, תתבונן. תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. עכשיו הסברנו מדוע זה נכון. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ואומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה הבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. כי רק זהו הטוב. מה זה בית השם פה? לא. אז זה לא הנושא שדיבר על הרמח"ל, אם כך. הדבקות. לא, בכלל לא. סליחה, אבל אנחנו מדברים פה על נושא. כשתסתכל בדבר, תראה כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות. והוא צריך להביא שני פסוקים כדי להוכיח את זה. אז אני שואל, איפה בפסוק השני כתוב שהדבקות היא השלמות? זאת אומרת, שבתי בבית השם. סימן שבית השם פה מה זה? הדבקות. זה לא קשור לא לבית המדרש ולא לבית המקדש. רגע, אלא זה קשור למצב בנפש. למשל, אדם יכול להיות באמצע מחירת עגבניות ולהיות בבית השם. יש אחר שנמצא בבית הכנסת והוא לא בבית השם. מה? מה? לא הבנתי. טוב, למה הוא השתמש בשני פסוקים? כנראה שבגלל שיש שני צדדים של הדבקות. יש הדבקות הפנימית והדבקות המקיפה. כלומר, יש מה שהאדם, מן מצב שהאדם מכניס את עצמו אליו, כמו שהוא מכניס לתוך בית. כן? כלומר, הוא צריך להיכנס אל המצב. ואני קרבת אלוהים לי טוב, זה משהו שבא מבפנים. זה שתי צדדים, מבחוץ ומבפנים. בסדר? אז אם הוא אומר, כשאומרים פה בית השם, אחת שאלתי בבית השם, אחת שאלתי מבית השם, שבתי בבית השם, אין הכוונה שדוד המלך ביקש לשבת כל ימיו בבית ספציפי, אלא הוא ביקש שבכל מקום שהוא הולך, הוא יהיה בבית השם. כן? זה המשמעות של הביטוי הזה. כן? זה לא איזה מין שאיפה של הסתגרות מנזרית. כי הרי שם הרי מדובר, הרי מה כתוב כתוב? מה כתוב בתחילה, בהתחלה? כי תחנה עליי מחנה, לא יירה ליבי. כי תקום עליי מלחמה, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, אחת שאלתי מבית השם. כלומר, גם כשהוא יוצא למלחמה, בגלל שהוא ביקש לשבת בבית השם תמיד, אז הוא בוטח גם כשהוא יוצא החוצה. למלחמה. אחד לדבר טוב, והשני על לחזות בנועם השם. טובה ומצוקה. זה יכול להיות. לשנה טובה שכתב. מה? היכלו. היכלו זה עולם הבא. כן, כך מסביר הרמב״ם. מה? חצרות. אז הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שיש חצרות השם, זה מי שכבר ידע את האלוהות במסורת, ועוד לא בשכל. אבל למה אתה שואל עכשיו על חצרות השם? קראנו עכשיו את זה? לא, נכון? לא לשאול שאלות על מה שלא כתוב. וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נתראה. אולם, אמנם, לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה, ושישתדל ביגיעו לקנותה. והיינו, שישתדל לדבק בו יתברך בכוח המעשים, שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. זה מאוד קצר מה שאומר רמח"ל, הוא לא מסביר למה. כלומר, מדוע כדי להגיע למעלה הזאת, אני צריך לעמול. היה אפשר אחרת. שהמעלה הזאת תינתן לי מלכתחילה. שאיברה כך. לא את השאלה. צריך לזכות, זה בגלל מה שאומר. הוא אומר, צריך לזכות. אני שואל, למה צריך לזכות? למה כדי להגיע לשלמות אני צריך להשתדל? למה כדי שהוא לא עשה אותי? מי לך תחילה שלו? בשביל מה? זה בדיוק מה שאני שואל. למה? לא רוצה לעבוד. לא רוצה לעבוד. הקדוש ברוך הוא זה לא תירוץ אצלו. מה זה ככה עולם בנו? הוא ברא אותו ככה. אני שואל את הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה ככה? אני שואל למה? למה צריך שאלה? החתולים לא צריכים להשתדל להיות חתולים. החתולים נבראו חתוליים לחלוטין. נכון? כן? כלומר, אצלם המיהו הוא ספונטני, ללא כל מאמץ, כל המידות. כן? יודע לרדוף אחרי עכבר. עד שאנחנו המצאנו את העכבר, לקח אלפי שנים. כן? מה אתה אומר?
שלא יהיה לאדם הלחם בזיון.
כן, אז זה ביטוי שהרמח"ל משתמש בו במקום אחר, בדרך השם למשל, אבל זה גם, זה רק שצריך לברר אותו. שאם אדם מקבל משהו במתנה, אז הוא מתבייש. והמנה שלא מתבייש, אנחנו אומרים, תעמול, תזכה, ואז מתוך כבוד תקבל, נכון?
זה יש
לך באמת. זה הביטוי של רמח"ל בדרך השם, אני אומר, הוא קצת קשה להבנה הביטוי הזה, אנחנו נחזור אליו, כן? מה אתה רוצה?
אתה אומר
שיש אותם לבעות בבושה. כן, לכן זה קצת קשה, כלומר, אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא לא ייצור אצלי את רגש הבושה, וגמרנו, כן?
אבל אם אדם מקבל דבר חשוב, דבר מאדם חשוב, הוא לא מתבייש.
הוא לא מתבייש?
אם אדם גדול נותן לו איזה מתנה, מתבייר במתנה שנותן לו.
כן.
אז אין לו בושה. בין, אם אתם מתנה למי שהוא, האדם מתבייש מן המתנה שמקבל?
בגלל שאצלו, המפגש עם המלך, כן, בגלל שהמפגש עם המלך הוא תפל לתועלת שיש לו מן המעשה. נכון? בגלל זה.
הכל, מתנה, פגישה, הכל.
כן, כלומר, הוא לא חושב כמה כסף זה היה בדיוק, כלומר, כמה שקלים היו פה, זה לא מה שחשוב לו, אלא זה שזה מת המלך. נכון. זאת אומרת, זה כבר לא, מה שהוא קיבל כבר לא
שם. הוא לא יכול להתבייש ממה שקבל.
עכשיו, מה זה המפגש עם המלך? מה יפה כל כך במפגש עם המלך? האידיאל. האידיאל. טוב, אז מה שאתה אומר כאן זה מתקרב למה שאני רוצה להגיד. גם זה פשלה. אולי נקבל איזה קנץ או משהו, כן? פשלה. אבל העניין הוא כזה, שאם האדם היה נברא רק מקבל הטובה, או מקבל השכר מיד, אז יכול להיות שהאדם היה מרוצה, אבל יש טובה גדולה שהוא לא היה מקבל. את הטובה של העילוי המוסרי, שאין טוב יותר עליון מן הטוב הזה. כלומר, לקבל בננות, זה טוב. לקבל בננות כשכר, זה עוד יותר גדול. זאת אומרת, יש איזה משהו שהייתי מפסיד את המדרגה האידיאליסטית של השכר, ואז זה עיקר השכר היה חסר. ריבונו של עולם רוצה להעניק לבני אדם טוב, ואין יותר טוב מאשר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. נכון? לא קורה, הוא טוב, נכון? למשל, כן, כמו שזה, לא נהיו מתוך אידאה. הרי הקדוש ברוך הוא טוב, נכון? כן או לא? כן. הטוב הזה מתבטא בין היתר בעובדה שהוא נותן, הוא טוב לכל, נכון? זאת אומרת, אם האדם רק יקבל, אז הוא יקבל, אבל לא ידמה לשם, אז הוא יפסיד את עיקר הטוב. נכון, הוא לא נתן, אז הוא יפסיד את עיקר הטוב. נכון? אז ריבונו של עולם, בטובו הגדול, רצה ששכרו יינתן על ידי מאמץ. ואז זה מתנה הרבה יותר גדולה.
זאת אומרת, המאמץ לא בשביל כאילו כאילו כמו איזה
תמורה,
המאמץ.
אלא עצם המאמץ הוא... עצם זה שהדבר הושג במאמץ, זה עצמו השכר הגדול. זה מה שאמרו חכמים, שכר מצווה, מצווה. מעשה, למשל, תארו לעצמכם אדם ששמע שיש מקום שבו הר געש עומד להתפרש. ואותו הר געש עומד לקבור איזה 1,000 איש תחתיו. טוב, אז הוא שמע על הדבר הזה, שולח לשם ספינות הצלה, מטוסים, יודע מה, על חשבונו, הכל. מציל את כל האנשים, והם הגיעו בשקט ושלום לחוף מבטחים, בדיוק 2 דקות לפני התפרצות ההר. אחר כך מישהו אחר בעולם שומע על הדבר הזה, שומע על המעשה הטוב של אותו אדם, ואז הוא שולח לו כאות הוקרה צ'ק של $1,000,000. המציל מקבל את הצ'ק בדואר, הוא אומר, אה, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. אז מה קורה? הוא הקטין. המעשה של הצלת 1,000 איש, אין לו מחיר. עכשיו מה שהוא עבר, מה שהוא עשה, הוא הקטין את כל המעשה הגדול הזה לסכום מצחיק של $1,000,000. נכון? זאת ה... כלומר, ודאי שמה שהוא קיבל כזה שהוא עשה את הדבר מתוך אידיאל, הוא הרבה יותר גבוה מאשר מה שהוא היה עושה, אם הוא עושה אותו דבר, על מנת לקבל על זה צ'ק. מה אתה אומר?
כשהוא קיבל
את האחרון, כשהוא קיבל את צ'ק, הוא אמר, נכון, לא רוצה את האחרון. אז אומרים, תשמע, אבל אם אתה לא תקבל, אתה שולח ייפגע. טוב, אם זה נפגע, כדי שלא ייפגע. אני חושב
את זה.
כן. מה אתה אומר?
זה כן, שזה פשוט מאוד, כי אם הבורא ישרת את זה,
אה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו נותנים לו. כלומר, בזה שאנחנו מסכימים לקבל, אנחנו נותנים לו. כן, כן, נכון. כן, כן, זה. אני עוד מעט אתייחס גם לזה. כן, מה אתה אומר? לא שומע. אבל גם הוא יכול היה לתת, גם בלי זה.
כן, כנראה,
שבמקום לתת מה שהוא היה צריך לתת שם, אנחנו נותנים מה שאנחנו נותנים פה.
מה?
את קיום המצווה. וזה הכל. אבל האחת הזאת זה הכל. כן, זה כולל כל המצוות כולה. מה? לא, זה חוכמה עצומה. עובדה שהוא אפילו לא עמד בזה. כן? המצווה לאכול מצח חיים, והאיסור לאכול מצד דעת. מה? אבל זה, זה כן, יש חוברת על זה, נקראת פרי הארץ. שם יש התייחסות לחטא אדם הראשון, תקרא. בסדר? אפשר להשיג גם במשרד של המכון. חוברת פרי הארץ. עכשיו, אני רוצה פה להתייחס... כן. מה? שתי מוחלטת.
אתה
לא מוכר, אתה יכול לוותר. נו, אז מה? למה זה ידמות לבורא? נו, ואני כן צריך. למה אתה קורא לזה מוכרחת? לא הבנתי. זה לא מוכרחת. מה? למה ההכרח עושה אותך דומה לבורא? לא הבנתי. הקדוש הוא מוכרח? הוא לא מוכרח שום דבר. הוא לא מוכרח שום דבר. חוץ ממוכרח המציאות. כן. טוב, הייתי רוצה פה להסביר נקודה חשובה. אם באמת מצפים מן האדם מעשה שהוא אידיאליסטי ושאין טוב גדול מזה, כדי שהמעשה אידיאליסטי הוא צריך לתרום לא לאדם באופן ישיר אלא למישהו זולתו. אמת או לא? הבנת מה שאמרתי? אז למה אתה לא שואל? אני רואה בעיניים שלך שלא הבנת, אבל אם אתה לא תשאל, אז אתה לא תתקדם. מה? אני חוזר. אם אנחנו מדברים על מעשה אידיאליסטי באמת, פעם אחרונה שאתה לא מבין ולא שואל. מה שאתה לא מבין, אתה שואל. זה אמור לא רק לא. אם אנחנו מצפים מן האדם, על מנת שהטוב שלו יהיה טוב אמיתי, שהוא יעשה מעשה המבטא אידיאליזם, אז המעשה הזה צריך להיות מועיל באופן ישיר, לא לו, אלא לזולתו. אם לא, אז אנחנו נגיד, המעשה שעשית הוא למען עצמך. מה? זה אגואיסטי. ודאי אתה עושה, אתה מקבל עולם הבא. מה? אז לכאורה אנחנו שוב בפלונטר. כל מעשה שאדם יעשה, ברור שהוא בסופו של דבר מגיע לתועלתו. אז אי אפשר לעשות שום מעשה אידיאליסטי בעולם. מה? מה? אז זה כבר לא אידיאליסטי, זה אינטרסנטי, עושה חשבון שגדל.
אידיאליסטי בעולם הזה, ואיגואיסטי בעולם
כך. אבל מה, כל אחד יודע שהוא... מה? לא, אני רוצה קודם כל שהשאלה תהיה ברורה. נכון, אז לכאורה, זה הכל אידיאליסטי, זה הכל אגואיזם. אז מה אני מספר שיש פה לשם שמיים וכו'? זה... בשביל עצמי, לא? זה אתה צודק, אבל אני שואל, הדחף האידיאליסטי, עכשיו אותו מנת, אני עושה דבר בתור דחף אידיאליסטי, מה מגדיר את הדחף שלי כאידיאליסטי? שהוא למען זולת. עכשיו, השאלה היא, האם יש מעשה שהוא באמת באופן מוחלט למען זולת ולא למען עצמי? זאת השאלה. התשובה היא שכן, כן, יש. והוא, כדי לפתור את הבעיה הזאת, הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה העבודה צורך גבוה. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן כזה, שאורו יופיע בעולם על ידי בני אדם. יוצא לפי זה שכאשר אני עושה מעשה טוב, אני פועל לא בשבילי, אלא בשביל לעזור לקדוש ברוך הוא להגשים את מאווייו. כלומר, ולכן ריבונו של עולם סידר שהגשמת מאווייו תהיה תלויה באדם. זאת אומרת שמתוך אהבת הבורא אני עושה ולא למען עצמי. לא, אז זה כמו שיוסי אמר, שאני יכול לא לחשוב על זה, כי צריך שתהיה לי אלטרנטיבה למה לכוון את מעשיי. לשם מה אני עושה את מה שאני עושה?
זה התוכנית שלו, עד השני.
כלומר, למה אנחנו מבקשים את כל הגאולה הזאת? אז כנראה מי שאומר את הלל, תכוון ברצינות, לא, אז הוא צריך
להגיד. מה?
גם לא, יש אדם שמחלץ אנשים בטורקיה, בגלל שהוא יודע שככה הוא יקבל קידום בכל מיני מערכות. יש אדם שמחלץ אנשים בטורקיה, כי הוא יודע שבצלם אלוהים עשה את האדם, והוא רוצה להגביל את הצלם אלוהים הזה.
זה יותר לגוי.
למשל, אבל למה הוא רוצה לתור לגוי? האם כדי שיגידו שמדינת ישראל היא טובה, או שיגידו שאלוהי ישראל היא טובה? זאת השאלה.
כי
יגידו
שישה.
זה יפה. אם זה מצד כאילו שלגיד לתור, יש אנשים
שרואים.
זה חוסר
על זה.
מה זה
מיכול?
זה
לא יפה,
זה
לא...
למה? לא, למשל, בישיבה של רמח"ל, הנה, רמח"ל, זה שכתב את הספר, הייתה לו ישיבה בפדובה. אני סיפרתי לכם את זה, לא? בשבוע שעבר. בשיעור הזה, נכון? מה ב? בראש השנה סיפרתי את זה? אה, זה היה באוכל. אה, טוב, לא כולם שם. הכל סיפרתי את זה? נו, אז ככה. רמח"ל, היו לו
שישה היו.
הייתה לו ישיבה לרמח"ל, שבה אחד מתנאי הקבלה היה. אחד מתנאי הקבלה היה שאדם מתחייב שמשהו לומד בישיבה, מתבלל, משהו, כל המעשים שהוא עושה, אינם חס וחלילה לשם תיקון נשמתו, אלא למען השם, למען תיקון השכינה וגמולת האומה. כפי שאמרתי, הייתה לו כמות אדירה של תלמידים לפי הקריטריון הזה, כי היו לו שישה תלמידים. מה? כן, משרד החינוך לא הכיר, זה טוב מאוד, אבל שישה תלמידים שצריכו לעמוד בתנאי, כי יש עוד תנאי חוץ מהם. שמה היו עוד תנאי. אבל אחד התנאים זה היה זה.
שישה שהזכירו
או שישה שעמדו? שגם כנראה עמדו, כלומר, רמח"ל עשה להם בחינות, לא? מה אתה אומר? כלומר, יש אפשרות שאתה תכוון את מעשיך למען השם. וכדי שזה יהיה ברצינות ולא בבלוף, הקדוש ברוך הוא עשה את זה ברצינות ולא בבלוף. שבאמת הוא נזקק לאדם.
אם אני אגוד את הנאום, אני חושב שזה גם בשביל העולם
בשביל. או שאתה עושה את זה מאהבת השם, כי אתה יודע איזה צער יש לשכינה, על זה שהיא בגלות, על זה שהיא שבויה בידי הקליפות וכו'. ואתה, כדי לגאול אותה, אתה פועל. מה? השאלה היא, מה זה הנגיעה האישית שלו? האם הוא נוגע בעצמו בגלל שהוא אוהב את עצמו, או כי הוא אוהב את האלוהי המתגלה דרכו? זאת השאלה. למשל, אם אדם, אם משה רבנו היה כל כולו עם נגיעות עצמיות בלבד, אז הוא לא היה מוותר על העולם הבא שלו כדי להציל את עם ישראל. נכון? כן. אז מה הנה, משה רבנו, דוגמה לזה. הנה, היי בחור. כן? גם משה רבנו היה כזה, לא? משה רבנו בן אדם, לא?
זה, אבל אתה אומר עוד מה, זה אומר שיש כאלה אנשים.
נו, אז מה? אז נשארו. אם יש שישה אנשים, זה סימן שזה אפשרי? אז תהיה, גם את זה.
כן, מה אתה אומר?
כן.
למען אהבת הבורא,
אבל הרגשה הטובה, כן, אבל השאלה היא מה זה הרגשה הטובה? יש אדם, למשל, אומר, אדם השקיע בתלמיד או בבן או משהו כזה, והתלמיד או הבן הצליח, אז יש לו הרגשה הטובה מזה שהתלמיד הצליח. כלומר, הוא שמח, יש לו הרגשה טובה, אבל שמתייחסת לטובתו של השני. מובן? אז גם פה, אדם יש לו הרגשה הטובה, שיש לו שמחה בלב, על זה ששכינה נגאלה. היא שלו, אבל היא לא אגואיסטית. זה שלו, אבל זה לא אגואיסטי. זה לא למען עצמו. או, כן.
מצד
אחד לשאוף לעשות את זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, מצד שני להיות מודע לך שאני אף פעם לא אגיע למצב שאני עושה את זה
100%
כי אני לא
הקדוש
ברוך הוא,
כן?
אני לא הקדוש ברוך הוא, אבל אני יכול לעשות את זה למען השם.
אני
אמרתי
שלגמרי לתת
בלי
תקווה לקבל
את זה גם... לא, לא אמרנו בלי תקווה לקבל. השאלה היא מה המוטיבציה שלי בדבר הזה. או מה המוטיבציה שלי? האם המוטיבציה שלי היא טובת עצמי, או טובת השם, כביכול?
אפילו, זאת אומרת, אתה לא מצפה שפתאום יכול ללכת ירושה גדולה. אז סתם נהנה לעשות דברים טובים, זה גם אגואיסטי.
לא. לא, אז אני הסברתי שההנאה של המעשה האידיאליסטי, ההנאה שיש באידיאל היא הנאה כשרה. זה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא, אין פה כללה באגואיזם הזה. כן? כי האגו שלי גם הוא התנוצצות של חלק אלוה ממעל. אני לא, מה? כלומר, ביטול האני העצמי, השחיטה של האגו, שמטיפים לה בחלק מהאסכולות המוסריות, היא דבר לא מוסרי. בגלל שאני לא רשאי לחבל באני שלי, כי האני שלי הוא לא שלי. ריבונו של עולם עשה אני, ולכן אם אני משחית את עצמי, אני משחית צלם אלוהים שבי. אז זה כמו שחייל שמתייבש, שופטים אותו על השחטת רכוש צהל, נכון? אז זה משהו כזה, נכון? כן, מה אתה אומר? אז זה כבר לא אידיאל. לא, זה לא אידיאל, זה אגואיסטי. זה יכול אגב לקדם כמה דברים. כלומר, הרבה פעמים מורים עושים את זה כדי לקדם את המוניטין שלהם. ואנחנו משתמשים ב... איך לומר? בלא לשם שמיים הזה. כן? בנגיעה האישית הזאת. כדי לקדם אנשים. אבל זה לא האידיאל. מדי ש... כן, כן הוא זה. תלוי מי אתה, נו. הלאה.
כל אותם צדיקים שסופר שנתנו את הזכויות שלהם בעולם הבא, עוד כמו שהם עושו עד היום, מועד איזה משהו, ועכשיו הם יודעים שהם עובדים לשם שמיים.
נו.
אז עצם הפעולה הזאת זה כבר מעולה אותם ברמה יותר גבוהה.
נכון.
הם זוכים להרבה יותר.
נכון.
אז מה עשינו את זה?
נכון.
אז לפני כל אחד יש לך זכויות, עכשיו אתה מבטא עליו כדי שלא יהיה חסוד, שתעשה את לשם שמיים.
ודווקא דווקא אותך נותנים לך עולם הבא.
כנגד כל מה שעשית בפלוס.
נכון. תשובה. לשאלתך. אתה רוצה שלוש פעמים לשאול את אותה שאלה? או שאני אענה פעם אחת? טוב. התשובה. יש השגחה שגורמת שבשעה שאדם עושה מעשה כזה של ויתור על זכויותיו, הוא לא חושב על מה שאמרת. בסדר? בסדר, זה התשובה. כן. לא, השאלה מה הקדוש ברוך הוא רצה. הרי הנעמה די כיסופה זה שיקול של הקדוש ברוך הוא, לא שיקול שלך. לא, אתה לא חייב לחשוב על זה. יכול לעשות את הדברים מצד האידאל שבהם. לכן אני אמרתי, כדי להינצל מן הבעיה הזאת, ריבונו של עולם סידר את מה שחזל מכנים העבודה צורך גבוה. שמי שמרוויח למשל מן הקורבנות, זה לא האדם, אלא כביכול זה ריבונו של עולם. שנאמר, את קורבני לחמי לאישי. כן. הרחמנות וטוב לב זה רגשות. כן. ביום אחד אותה משפחה שיש פתאום כל הבעיות נפטרו והוא נשאר עם הרחמנות שלו בלי למי לתת אותה, נכון? אז מה יקרה? הוא ישתדל לייצר עוד משפחה ענייה כדי שיהיה לו למי לתת. תבין את הבעיה. זה לא פשוט, הרחמנות זה לפעמים מלכודת. ואם הרחמנות זה מין שתלטנות נסתרת. יש גם איזה דבר. כן? כל האימהות הפולניות יודעות את זה, מכל עדה שהיא. עכשיו, הדבר הזה יש לו רקע, לכל הדברים שאני אמרתי לכם עכשיו, יש איזה רקע פילוסופי רחב יותר. והוא, שישנה שאלה, האם אלוהים צריך את האדם או לא? אלוהים, צריך את האדם או לא צריך את האדם? לא, זאת הייתה הצגת הנושא, זאת לא הייתה שאלה. כן? האם אלוהים צריך את האדם או לא? לא, זאת הייתה עכשיו הצגת הנושא, לא הייתה שאלה מופנית. כן? עכשיו, על זה יש, וזה יש שלוש שיטות. שיטה ראשונה, שיטת עובדי עבודה זרה. שיטה שנייה, שיטתם של הפילוסופים. שיטה שלישית, דעת תורתנו. דעתם של עובדי עבודה זרה היא, האלוהים צריך את האדם, או צריכים את האדם, לא משנה. לא, למה מקריבים קורבנות? כי אם לא יוקרבו הקורבנות, האלים יישארו רעבים. זאת פרנסתם. ולכן כשאין קורבנות, האלים מתרכזים ואומרים, אני רוצה קורבן. כן? או עושים בלגן. זה השיטה של עובדי עבודה זרה. איזה מין שיעבוד של האלוהות אל האדם. שיטה שנייה, דעת הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, אלוהים לא צריך את האדם בכלל. לא רק שלא צריך, לא אכפת לו מן האדם. הוא מתעלם ממנו. כן? מה... כן, כי תצדת מה תפעל בו, ומה כופר מידך עיקר, ומחטאת מה תפעל לו, כן, מה אתה אומר?
זה
יפה לכם מהפרובים שאם אתם
תעביך
את האדם, זה אתם מקטין אותו. זה אתם לא שלם. נכון, לכן הם אמרו את זה. זה הטיעון שלהם, של הפילוסופים, שלא ייתכן לשעבד את האלוהות אל האדם, מסקנה, האלוהים איננו צריך את האדם. כפי שאמרנו. השיטה השלישית היא דעת תורתנו. דעת תורתנו מורכבת משלושה סעיפים, כרגיל. סעיף א', אלוהים איננו צריך את האדם. סעיף ב', אבל הוא באמת, אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף שלוש, לכן הוא באמת צריך אותו. אני חוזר, סעיף א', הוא לא צריך את האדם. שתיים, אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. שלוש, לכן הוא באמת צריך אותו. עכשיו, הוא צריך, אבל מה ההבדל בין זה? בואו נראה מה ההבדל בין זה לבין הפילוסופים ובין זה לבין עובדי עבודה זרה. כן? מה? תסביר את זה. נכון, זה בדיוק מה שאני רוצה. אבל זה המכה של שלוש, אני אסביר משהו. קודם כל, רגע, תן לי לדבר. אז בואו נתבונן בסעיף 3. לכאורה סעיף 3 אומר בדיוק מה שעובדי עבודה זרה אומרים. תשובה, לא. בגלל שעובדי עבודה זרה אומרים שההזדקקות של האלוה אל האדם זה כביכול בטבע של האלוה. הוא מוכרח. אבל אם זה השתעבדות במרכאות שהאלוה חפץ בה והוא יכול לבטלה כל רגע, אם כן אינה השתעבדות. אבל השתעבדות אמיתית כיוון שרצה. אבל איננה מוכרחת. לכן אין בה שיפור. עכשיו, האם זה כמו הפילוסופים? ודאי שזה לא כמו הפילוסופים. הפילוסופים אומרים שמכיוון שהוא לא צריך את האדם, אז גם לא אכפת לו ממנו. אנחנו אומרים לא, ריבונו של עולם מעוניין בטובתו של האדם. ולכן עשה את סעיף 2. על מנת להיטיב עם האדם, החליט הקדוש ברוך הוא להזדקק לאדם. אם כן, זאת טובה שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם, שדרג לזה שהכל יהיה לכבודו. כן. כיוון שאכפת לו מאיתנו, עשה את הכל למען עצמו, כדי שעבודתנו תהיה למענו. ובזה יש רווח עצום שעבודתו של האדם היא אידיאליסטית ולא אינטרסנטית.
זה עדיין לא ממש צריך.
ודאי שהוא צריך. כי אם אנחנו לא נעשה מה שצריך, יחסר משהו באור האלוהי בעולם. השכינה לא תיגאל. יש צער למעלה. הכל בגלל אין. יכול, אבל הוא לא רוצה. זה ביוק העניין. יכול ולא רוצה. כן, מה אתה אומר? יש הרבה דברים כאלה. הרמב״ם שלא אומר, לגבי השגחה על הדגים. מה כדי שהוא לא משגיח על הדגים? איך אומר הרמב״ם? למה הוא לא משגיח על הדגים? לא בגלל שהוא לא יכול, אלא בגלל שהוא לא רוצה. כן, מה אתה אומר? למה הוא רוצה בכלל להיטיב אל האדם? זה עצמו ההגדרה של הבריאה. לברוא פירושו להעניק מציאות לזולת. אז הענקת מציאות לזולת כוללת בקרבה בהכרח את זה שאותו זולת יקנה את השלימות שלו. מה הצורך שלו לברוא, אתה שואל? תשובה, אין שום צורך לברוא. זה אקט מוסרי. הבריאה היא אקט... כן. יפה, יפה, אפשר להגיד שזה מין שעשוע. זאת אומרת, או, אם תרצה, נגדיר את זה אחרת, נגדיר את זה כאקט מוסרי. כלומר, אקט שאינני מחויב לעשותו ואני עושה אותו, יכול להיות או שעשוע או מוסר. כלומר, זה חסד עליון. לא, שאלת הידיעה האלוהית זה כבר שאלה אחרת. כי אינך יכול להגדיר את הידיעה האלוהית. לכן אתה לא יכול לשאול על איזה קושיות. לא, לא אמרתי שאין תשובה לתחת הבריאה. אתה שאלת אותי מה ההכרח של הבריאה. והתשובה שלי הייתה, אין הכרח של הבריאה, ולכן דווקא הבריאה היא מעשה מוסרי יותר ממעשה מטאפיזי. זה קדימת המוסר למטאפיזיקה. דבר מאוד חשוב שיש ביהדות. נאמר, אני פעם ניסחתי את זה ככה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מסיבות מוסריות, אבל באו אליו הפילוסופים, אמרו לו, אם אתה תברא יש קושיות. אז הוא אמר, טוב, אני קודם כל אברא, אחר כך שהפילוסופים יעבדו קשה כדי לתרץ. בסדר? מה? מה? הבריאה. הבריאה זה מעשה של הפריה, ודאי. כן.
כאן
אנחנו
אומרים שנולד הרצון, הבחירה האמיתית שיש לנו, הוא הזכיר את זה שהשם מה? השם רואה יוסף קודות, היה איפה הרצון? באמת יש לנו את הבחירה האמיתית, אז לא יוצאים את הבחירה האמיתית. אז גם יש לנו בחירה, ואם באמת נבחר ונראה את ההסכם,
יש לנו אפשרות, אנחנו יכולים להחריב. אנחנו יכולים להחריב את העולם, למה לא? הרי כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות ולא מצאו חן בעיניו, נחרבו. חכה, חכה, בסוף כתוב בראשית רבה שכשהגיע לעולם שלנו אמר, הלוואי ויעמוד. אז זה הלוואי, יכול להיות שלא יעמוד. אנחנו במהלך ההיסטוריה סוף סוף זה הצליח ונקבע מאז השישי בסיוון שנת בתמח שזה לא יחרב. כן? מאז שישראל קיבלו את התורה יש לנו איזה מין ערובה, בסדר? יש איזה שסתום ביטחון, אבל זה לקח כמה אלפי עולמות עד שזה הגיע לי לפה. מה? לא 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 לא, זה כבר סגור העסק. פרשת האזינו, בשביל זה יש פרשת האזינו, נכון? כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם, ראו אתה כי אני עניו ואין אלוהים עמדי. כן, אבל זה לא יקרה, זה משהו שאומר. זה לא יקרה, זה בסדר, כן. כי תמיד יהיה איזה אחד גדול מווילנה, כן, הגדול מווילנה במוצאי יום הכיפורים היה לומד כל הלילה. למה? הוא אומר, כולם עייפים מהצום, אין אף אחד שלומד עכשיו בעולם. אז אני אחזיק את העולם. גם פעם הרב קוק למד בלילה בישיבת בולוז'ין, בחברותה שלו. היו קצת עייפים, הרב אמר, אולי אנחנו היחידים בעולם שעכשיו מחזיקים את העולם. מה? שילד זה היה? כן, נכון? הרב קוק הילד, לא
חושב.
בין הפילוסופים לעובדי עבודה זרה?
לא, השעה
השלישית. בין מה שאנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא באמת לא חייב, לא מוכרח להזדקק לאדם. ולכן אם הוא מזדקק, זה רצונו. זאת אומרת, למשל אדם...
אם הוא לא צריך, זה פרדוקס. אם הוא לא צריך...
אבל זה מרצונו. מה? הוא לא צריך, אבל הוא רוצה.
זה פרדוקס.
ודאי שזה פרדוקס. זה פרדוקס, זה אמונה פרדוקסלית.
הוא לא צריך, הוא לא רוצה.
נכון, הוא רוצה להיות צריך. אבל אין מה שמכריח אותו לרצות. בסדר? אז כל זה, כל מה שאמרתי לכם, זה כלול פה בשלוש שורות שקראנו ברמח"ל. פשוט הרמח"ל פה מקצר מאוד, כי המטרה שלו לא להסביר שאלות פילוסופיות, אלא להסביר מסקנות מוסריות. אבל פה אני, אבל מוכרח הייתי פה להרחיב קצת כדי להבין מה הוא אומר. אני חוזר פה לביטוי. אמנם, לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ויגיעו לקנותה, והיינו שישתדל ידבק בו יתברך, בכוח המעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. כלומר, יש המצוות, הם המעשים ש... מקנים את את הזכות הזאת. אז צריך להבין למה דווקא המצוות, זה נושא לשיעור בפני עצמו. והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו מינו יתברך, והם הם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, כי עניין שאמר שלמה, פן אסבע וכיחשתי, ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי, ושכחתי שם אלוהי. השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור, וזה דבר מצוין. זאת אומרת, המצב, זה שאדם נתון במצב של מלחמה, זה נותן לו אחריות, כלומר, הוא יכול ליטול אחריות על גורלו של העולם. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה יתכנס בתרקלין לאור באור החיים, הופיע השיעור אשר כבש את יצרו, ואת אבותיו נתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. טוב, זה נתון ראשוני, את ההמשך נראה אחרי סוכות. תזכו שאני אוהב.